שלום לכולם, חודש טוב. אנחנו עומדים ימים ספורים לפני פרוס חג הפסח עלינו ועל כל עם ישראל וזאת השם הטובה וברכה. אחת המצוות המעניינות והחשובות בליל הסדר, מצוות דרבנן, מצווה של ארבע כוסות. מצוות ארבע כוסות, נשתדל בשיעור הזה לנסות לעמוד על הגדרים שלה, לא על כולם, אבל על הגדרים שלה, על הטעם שלה, כפי שמובא בגמרא, וכפי שמפוזר בגמרות לאורך פרק הרבה פסחים, פרק אחרון של פסחים. ותוך כך גם נגיע, בעזרת השם, גם קצת למשמעות של המצווה הזאת, וגם מדוע גם נשים חייבות במצווה הזאת. אז כפי שכתבנו כאן בהתחלה של הדף מקורות, אנחנו ננסה לחקור קודם כל בגדר התקנה. האם ארבע כוסות יצא לנו במקרה כביכול, זאת אומרת, כמו כל שבת ויום טוב יש לנו קידוש, נכון? זה כוס אחת. בדיקת המזון, יש הרבה דעות שבדיקת המזון טעונה כוס, לפחות בזימון בשלושה או בעשרה, אז ממילא יש עוד כוס, יש כבר שתיים, טוב, יש עוד מצוות בלילה הזה, יצא לנו ארבע. האם ככה זה התחיל? או הפוך. או קודם כל חזל הבינו שצריך לתקן פה ארבע כוסות. ואחר כך תקנו על כל אחת ואחת מצווה. וזה בדווקא ארבע ובדווקא ככה. או שזה בסך הכל יצא לנו ארבע. אז כאילו זה סך הכל של כמה פרטים שהם לא קשורים אחד לשני. דבר שני, קודם כל בגדר ההלכתי ננסה לחקור מה פירוש כוס. שחזל תקנו כוס. כוס הכוונה שיעור כוס, דהיינו רביעית, ולא אכפת לי אם תשתה את זה מאותו כוס ענקית, או כמה בני אדם אפילו מאותו כוס, או שחזל תקנו כוס לכל אחד ואחד ולכל כוס וכוס מארבעת הכוסות. אנחנו נראה שזה, יש דעות בראשונים. אז קודם כל, השאלה הראשונה, פשוט וברור שזה לא יצא במקרה, אלא זאת תקנה מכוונת, הוכחה פשוטה. בקידוש רגיל, בשבת ויום טוב, כל אחד ואחד מהמסובים צריך לשתות רביעית, כן או לא? לא. רק המקדש, הוא מוציא את כולם בידי חובה. נהגו לטעום קצת מהיין, אבל אין חיוב, וגם טועמים רק קצת. בארבע כוסות יש חיוב לכל אחד ואחד לשתות רביעית, או על כל פנים רוב רביעית, גם נשים וגם גברים צריכים לשתות שיעור. זאת אומרת, זה ודאי לא הכוס של הקידוש הרגילה המוכרת לנו משאר החגים. דבר שני, ברכת המזון. ברכת המזון שטעונה כוס, אז כל אחד מברך על הכוס? לא, רק המזמן. ופה, כל אחד ואחד, גם גברים וגם נשים, צריכים לשתות כוס. אז זה ברור שזה לא הכוס של הקידוש המוכרת, והכוס של ברכת המזון המוכרת, ורק הוסיפו שתיים על ההלל ועל ההגדה. אלא יש כאן תקנה מיוחדת שחזל מראש תקנו דווקא ארבע כוסות. קודם כל, מה טעם התקנה המרכזי? זה מפתיע אומנם, אבל כי בדרך כלל אנחנו מכירים את הטעם הזה ממצוות אחרות מוכרות יותר, מנר חנוכה ומקרא מגילה, אבל הגמרא בפסחים דף קי"ב עמוד א', לגבי על המשנה הראשונה של פרק ערבי פסחים, המשנה אומרת, אפילו אני שבישראל לא יאכל עד שיסב, צריך להסב, ולא יפחתו לו מארבע כוסות של יין, ואפילו מן התמחוי, אפילו אני כזה שמתפרנס מן התמחוי, הגבאים מחויבים לתת לכל יהודי ארבע כוסות. אפילו לעני לתת, זה הרבה כסף לכל יהודי לתת ארבע כוסות, מחויבים לתת ארבע כוסות לכל יהודי. שואלת הגמרא, אז אולי זה לא כמו רבי עקיבא, כי רבי עקיבא יש לו כלל במסכת שבת, לגבי עני שאין לו כדי מזון שלוש סעודות, אומר רבי עקיבא, עשה שבתך חול, ואת תצטרך לבריאות. זאת אומרת, תאכל אפילו רק שתי סעודות בשבת, אפילו שתי סעודות רק עם פאפ, בלי אפילו דג מלוח, ובלבד שלא תרד למדרגה כזו שאתה נצטרך לבריאות. אז מה קרה שפה אומרים שיתנו לו? אומרת הגמרא, תראו מקור מספר אחד, אומרת הגמרא, לכאורה זה פשיטה שצריך לתת לעני. זאת אומרת, זה פשיטה, לא שזה רבי עקיבא, אלא זה פשיטה. אלא אומרת הגמרא, לא נצריך אלא אפילו לרבי עקיבא, דאמר, עשה שבתך חובה, תצטרך לבריאות. החמישום פרסום מניסה מודה. זה מקור, אני חושב, יחיד שכתוב את המילים פרסום מניסה על ארבע כוסות. וזה באמת מוצנע כאן בתוך הדפים. וזה לא מפורסם, אבל זה מאוד חשוב להמשך. כי אנחנו יודעים את זה מחנוכה, לחנוכה, שמישהו פרסום מניסה, וחזל הפליגו מאוד בעניין שפרסום מניסה. למשל, קידוש, קידוש היום ונר חנוכה, אז אומרת הגמרא במסכת שבת, נר חנוכה עדיף מפרסום מניסה. אומנם נר שבת ונר חנוכה, שלום בית, שלום ביתו עדיף מפרסום מניסה, אבל פרסום מניסה עדיף מקידוש, עד כדי כך. ויש לנו הרבה דינים מיוחדים בפרסום מניסה. הנה, זה גם הדין הזה, שמחויבים לתת לכל עני שיהיה לו 4 כוסות משום פרסום מניסה. אז הדין הזה של 4 כוסות, קודם כל הטעם המרכזי שלו, הוא פרסום מניסה. עכשיו, למה 4? ידוע ומפורסם, אבל רש"י ורשב"א מביאים את זה על המשנה בתחילת הפרק. זה לא גמרא, אלא זה מדרש, גם ירושלמי, אבל זה לא בבבלי. אומר רש"י, מקום מספר 2, איך הגענו ל4 כוסות? כנגד 4 לשוני גאולה, האמורים בגלות מצרים, והוצאתי אתכם, והצלתי אתכם, וגאלתי אתכם, ולקחתי אתכם, פרשת ואירע. זאת אומרת, אנחנו רואים שה4 כוסות התחילו מתקנה של חז"ל. חז"ל ראו שיש 4 לשונות של גאולה, זה גם מילת מפתח, בעזרת השם להמשך, שיש פה גאולה. זה היה 4 כוסות, פרסום מניסה של מה? פרסום מניסה של היציאה לחירות, פרסום מניסה של הגאולה. זה הנס הגדול שקורה בליל הסדר, וכנגד הנס הזה, חז"ל תקנו 4 כוסות, כנגד 4 לשונות של גאולה. אז מכאן זה מתחיל. עכשיו נראה עוד 2 גמרות, כדי להכיר טיפה את הגדר המיוחד של 4 כוסות, ואז נרד, ניכנס יותר לדיון הלכתי, עיוני, קצר, בנושא של שטען בבת אחת. הגמרא אומרת שאם הוא שתה את 4 כוסות בבת אחת לא יצא, נראה מה הסבירו הראשונים, מה זה בבת אחת. אבל לפני כן, יש כבר מספר 3, הגמרא כאן דנה, איך חז"ל תקנו 4 כוסות? הגמרא כאן דנה בהרחבה כמה דפים בפרק הזה, שבזמן חז"ל היו מצויים מזיקים, שהיו מזיקים במקרים מסוימים למצב של דבר זוגי, 2, 4, וזה היה, ומי שהיו, היו, היו שהקפידו על זה. מה אומרת? מן דלא קפיד, לא קפדינן בידי, אבל מי שמקפיד, הקפידו. אז היו צריכים להקפיד, שלא יש, לא לשתות 2 כוסות, או 4 כוסות. ואם כאן חז"ל באים ומתקנים לכתחילה 4, זה כאילו, חס וחלילה, השמפה שואלת, איך היא מתקנה רבנן, מי דעתי בה, די סכנה. זה יכול להביא את האדם לידי סכנה, שחס וחלילה יפגרו מזיקים. אז יש כאן 3 תירוצים, אני רוצה להתמקד דווקא בשלישי, אבל אז רב נחמן אומר, זה ליל שימורים, בלילה הזה אין עכשיו שמים מזיקים. רבא אומר, כושר ברכה, כושר ברכת המזון, הוא השלישי, אז הוא לא מצטרף לרביעי כדי שיהיה זוגות, הוא מצטרף רק לטובה ולא לרעה. רבינה אמר, 4 כסה תקינו רבנן דרך של חירות, כל חד וחד מצווה באפן אפשר. הוא אומר רש"י, אין מצטרפים זה לזה. מה הנקודה של זוגות? אם אתה לוקח 2 שהם ביחד, אז זה זוג. אבל אם כל אחד הוא בפני עצמו, אינו מצטרפים, זה כל אחד זה אחד. זאת אומרת הגמרא, 4 כוסות, כל אחד ואחד הוא עומד בפני עצמו. כל אחד ואחד הוא מצווה בפני עצמה. דרך אגב בסוגריים, לכן המגן אברהם כותב שהאשכנזים נהגו לברך ברוך פרי הגפן על כל כוס וכוס. הספרדים מברכים ברוך פרי הגפן בכוס ראשון ופותרים את כוס שני. בפריקת הגפן הראשונה, ועל כוס ברכת המזון שוב מברכים ברכת הגפן ופותרים את כוס רביעי. אחר כך, אחרי כוס רביעי, מברכים ברכה האחרונה על הגפן ועל פרי הגפן. האשכנזים מברכים בורא פרי הגפן על כל כוס וכוס. אומר רבי אור הלכה בדעת המגן אברהם, מה הסיבה שמברכים על כל כוס וכוס בורא פרי הגפן? כל כוס הוא מצווה בפני עצמו. אז רואים שזה גם נפקא מינה הלכתית, שזה כל כוס הוא גם מצווה בפני עצמו. עכשיו, עוד להשלים את הפאזל הזה של, פשוט הסוגיה המרכזית על 4 כוסות זה דף קופ"ח. וחוץ מזה קצת מפוזרות מימרות נוספות בפרק, אז ליקטנו אותם כאן. מקום מספר 4, הגמרא מדברת על כוס שלישי. המשנה אומרת, מזגו לו כוס שלישי וברך על מזונו. שואלת הגמרא, אמר לרב חנן לרב, השמע מן ברכת המזון טעונה כוס? לכאורה, כמו שהתחלנו, האם זה הכוס של ברכת המזון? הכוס השלישית, הרגילה של ברכת המזון, שתמיד טעונה כוס. זה הרי מחלוקת תנאים, מה? אז מהמשנה הזאת רואים שברכת המזון טעונה כוס? ואתה אומר, לא, אמר לי, 4 כסה תקינו רבנן דרך של חירות, כל חד וחד נעבית במצווה. זה כבר נוסח אחר. כל אמרנו, כל אחד וחד הוא מצווה בפני עצמו, בלי קשר למה עושים עליו. כל כוס היא מצווה בפני עצמה. עכשיו הגמרא אומרת עוד דבר. כיוון שתקנו את הכוסות האלה, דרך של חירות, זאת אומרת, זה דרך של גאולה, דרך של חירות, תקנו על כל אחת ואחת לעשות בה מצווה. על כל אחת ואחת לעשות בה מצווה. אתם זוכרים איזה מצווה עושים על כל אחת? על הכוס הראשונה אנחנו עושים את הקידוש. על הכוס השנייה אומרים את ההגדה, ובסוף ההגדה ברכת הגאולה, גאל ישראל, על הכוס. כוס השלישית אנחנו אומרים עליה ברכת המזון. בכוס הרביעית אומרים הלל עם ברכה, עם ברכת ההלל, ושותים את כוס רביעי. אז הכל כוס וכוס, תקנו חזל מצווה. ולא סתם מצווה, מצווה שיש בה ברכה, כן, ברכת הגאולה, קידוש וכולי, וגם מצוות שקשורות לליל הסדר, או... ולאו דווקא, ברכת המזון זה תמיד שאוכלים צריך לברך, אבל בליל הסדר חייבים לאכול, אז חייבים לברך ברכת המזון ממילא. אז זה המבנה של ארבע הכוסות. עכשיו ניכנס רגע לדיון מעניין שמופיע בגמרא בדף ק"ח. יש כמה דינים שהגמרא אומרת. הגמרא אומרת ככה, מקור מספר 5, שטען חי יצא. אם אדם שתה את ארבע כוסות עם יין חי, בזמנם היה יין חזק, שהיו חייבים למזוג אותו במים. הגמרא אומרת, לפי רבה, האופטימלי זה רבע יין, שלושת רבעי מים. זה המינון. ואז מבחרים על זה גפן, זה היין הטוב, המזוג דווקא. אבל חי זה היה מאוד מאוד חזק, מה קורה עם אדם שתה את ארבע כוסות? חי. אומר רבה, ידי יין יצא, ידי חירות לא יצא. הוא ישתה יין, אבל זה לא... הוא לא שתה את זה בחירות, הוא לא שתה את זה טוב, זה לא נעים לשתות כזה יין, אבל הוא יצא את החובה. שטען בבת אחת, תכף נראה מה זה בבת אחת, רב אמר ידי יין יצא, ידי ארבע כוסות לא יצא. זה שיטת רב. דרך אגב שמואל חולק על זה, הוא שמואל אומר שגם יצא ידי ארבע כוסות, אבל רב, זאת ההלכה, רב אומר, הוא שתה יין. מה זה יין יצא? שמחת יום טוב, אומר הרשב"ם, יש יין לשתות יין בכל יום טוב. יין הוא שתה, אבל ארבע כוסות הוא לא שתה, הוא שתה אותם בבת אחת. עוד דין אחרון כאן, השכמן לבנה ולבני ביתו, אדם שתה מהכוס ונשאר לו עוד בכוס, והשקע ממנו לבנה ולבני ביתו. יצא. תכף נראה מה החידוש בזה. אמר אנחנו רואים זה, כבודי אשתר רובה דקסה, בתנאי שהוא שתה את רוב הכוס. מה זה רוב הכוס? נראה שזה מחלוקת ראשונים, הר"ן והרמב"ן. לפי הר"ן, רוב כוס, גם התוספות, גם הרשב"ן, רוב הראשונים, רוב כוס, רוב שיעור כוס, דהיינו רוב רביעית, מינימום. הרמב"ן אומר, מפה צריך לשתות את רוב הכוס שלפניך. אם יש לך גביע גדול, מחזיק כמה רביעיות, אתה צריך לשתות את רוב הגביע שלך. זה הכוונה, וזה דין מיוחד בארבע כוסות. בכל מקרה, זאת הגמרא. מסביר רש"י, מה זה שטען חי, כפי שהסברנו, שלא מזגו במים. מה זה ידי יין יצא? במקרה ששתה חי, ששתה ארבע כוסות. ידי חירות לא יצא, כלומר אין זו מצווה שלמה. בבת אחת, ופה נתמקד, שתה את ארבע כוסות בבת אחת, הגמרא אומרת, ידי ארבע כוסות לא יצא. מסביר רש"י, אירה ארבעתה לתוך כוס אחד. מה הפשט? שפך לתוך כוס גדולה ארבע רביעיות, שהיא כנראה מחזיקה ארבע רביעיות, ושתה אותם בבת אחת, למרות ששתה ארבע רביעיות, הוא לא יצא. למה? כי זה כוס אחת. אז זה פשוט, לכאורה, למה לא יצא. לכן שואלים הראשונים, הר"ן שואל, פשיטה? פשיטה, זה כוס אחת. וכי אם אתה, הרי בכוס יש לנו שיעור מינימלי, מינימום רביעית, אין שיעור מקסימלי. אם אתה מכניס לכוס של קידוש, כוס גדולה, עשר רביעיות, אתה שותה, אז מה אם יש עשר רביעיות? זה כוס אחת. זה, עכשיו קיימת מצווה אחת, וזה ברור שאם תשתה את הכל בבת אחת, שלא שתית ארבע כוסות. הרשב"ם מקשה עוד יותר, אם זה הפשט ברב שלא יצא, אני מבין למה לא יצא, אבל מה שמואל? שמואל אומר שכן יצא, אז בכלל לא מובן. לכן מסבירים הר"ן והרשב"ם ועוד ראשונים, וככה נמצא גם בשולחן ערוך, פירוש אחר בגמרא, אומנם הוא דוחק קצת בלשון, הלשון בבת אחת דווקא רש"י מסתדר איתה מצוין, זה בבת אחת. אבל מכוח הקושייה הזאת מסבירים הראשונים, מה זה בבת אחת? ששטען רצופין, שתה אותם שלא על סדר ההגדה. הרי מה זה סדר ההגדה? שאת הכוס הראשונה תגיד על הקידוש, ואחר כך תגיד ההגדה, כל ההגדה, ורק אחר כך תשתה את הכוס השנייה. אחר כך מצה, מרור, כורך, שולחן עורך, אחר כך ברכת המזון, ואחר כך הכוס השלישית, ואחר כך תגיד את ההלל, הלל הגדול, כל מה שאומרים נשמע את כל חי. ואחר כך תשתה את הכוס הרביעית. אם שתית אותם אחד אחרי השני, שלא על סדר ההגדה, לא יצא ידי חובתו. זה לעיכובה. וככה נפסוק בשולחן ערוך, או בסימן תף עין ב', סעיף ח', אומר השולחן ערוך, צריך לשתות ארבע כוסות על הסדר. ואם שטען זה אחר זה שלא כסדר, לא יצא. אז בעזרת השם בהמשך ננסה לעמוד על המשמעות של זה, שצריך על הסדר. אבל קודם כל זה, זאת ההלכה. ההלכה היא שצריך לשתות ארבע כוסות על הסדר. אבל לצורך הלימוד, בואו נעשה בכל זאת להבין את רש"י. מה, רש"י, לכאורה, הקושיות הראשונים חזקות. הפרי מגדים, בסימן תע"ט, אומר פשט יפה מאוד ברש"י. רש"י מה אמר? הראה ארבעתן לתוך כוס אחד. הוא לא אמר שהוא גם שתה אותו בבת אחת. זה רש"י לא כתב. זה אומנם אולי פשט רש"י, אבל זה כך, רש"י לא כתב גם שהוא שתה אותה בבת אחת. אומר הפרי מגדים לדעת רש"י, שרש"י התכוון לחדש, שאם מילאת כוס גדולה שמחזיקה ארבע רביעיות, לדוגמה, מינימום, ארבע רביעיות לארבע כוסות, וכולם בכוס אחת, ואתה כל כוס שותה רק רביעית, על סדר ההגדה, על סדר ההגדה, בכל זאת לא יצאת.
שטען בבת אחת.
שטען בבת אחת.
דוגמה כדור, אז אפשר להגיד שזה לא בבת, שזה כוס אחת, במקום בת אחת.
איך בכלל, תראה, גם יש קושי בלשון גם לראשונים האחרים. מה זה בבת אחת? הרי הם אומרים רצוף.
בבת אחת, רצוף.
זה לא נקרא בבת אחת. בבת אחת בדרך כלל במראה זה לאכול בבת אחת, או לשתות בבת אחת.
זה
יכול
לתאר את זה בפעם אחת. אבל אפשר להגיד שבבת אחת
אתה עושה מתוך כוס אחת. אני מסכים שזה דוחה, אבל בכל מקרה אנחנו כאן בדוחה, כי על פי הפשט אי אפשר לבאר את הממרה הזאת. אז הפרי מגדים, בדעת רש"י, מעדיף להגיד שבבת אחת הכוונה בכוס אחת, זאת הכוונה בבת אחת, מכוס אחת. לא בבת אחת ממש, אלא מכוס אחת. אתה צודק, יש בזה נקודת קושי בפשט, אבל גם יש לדעתי, במשרד הפשט יש נקודת קושי יותר קשה על הראשונים האחרים, איך להסביר בבת אחת רצופים. בבת אחת זה בבת אחת, בכל הגמרא, בכל הש"ס. בבת אחת זה בבת אחת. בסדר, אפשר להכניס את זה לבת אחת.
אבל כוס אחת זה בבת אחת שתי דברים
שלי. מי אמר?
מה הקשר בכלל? לא כתוב בכוס אחת. בבת אחת,
רצוף. אני אגיד לך את התשובה, אולי דרך הרמז, אבל הלוואות, יש בספר מלאכים כתוב 2,000 בת יחיד. בת זה סוג של כלי. מידה. בבת אחת, בכלי אחד. טוב, בכל מקרה, זה מה שהפרי מגדים אומר בדעת רש"י. הפרי מגדים אומר בדעת רש"י שהכוונה שאתה בכלי אחד ויש כאן חידוש גדול. מרש"י יוצא שארבע כוסות זה לא רק דין בשיעור, אלא גם צריך כל פעם למלא מחדש את הכוס. אם זו אותה כוס ששתית ממנה ולא מילאת שוב, ואתה שותה עוד רבית ועוד רבית ועוד רבית, למרות שאתה רוצה את זה הסדר ההגדה, לא יצא ידי חובתו. אמנם, הביאור הלכה תמה על הפרי מגדים. אומר באמת, מאיפה רוצה את הדבר כזה, שצריך דין בקוס, וכי זה דין בקוס, זה דין בשיעור קוס, ככה מקשה הביאור הלכה על הפרי מגדים. אבל אני חושב שאפשר לתת הסבר לרש"י דווקא מההלכה הבאה בשולחן ערוך. שולחן ערוך בסעיף ת', נקרא אותו, אומר שולחן ערוך, סעיף ת' בסימן תע"ב, שיעור הקוס רביעית לאחר שימזגנו. אם רוצה למזגו, כמה אמרנו בזמנם, היין היה חזק, מזגו אותו, ועדיף לכתחיל למזוג אותו, זה יין יותר טעים, דרך חירות. אז צריך לשתות רביעית, וישתה כולו או רובו, מינימום. לפחות רוב רביעית. ואם יש בו הרבה רביעיות, אם הכוס הזאת גדולה, שותים ממנו כל כך בני אדם כמניין רביעיות שלו. אומר השולחן ערוך, אם יש לך כוס גדולה, אפשר שאחד ישתה רביעית, יעביר את הכוס למי שמסב לידו, ישתה גם עוד רביעית, וכן הלאה. מאיפה המקור של השולחן ערוך? לא הזכרנו, אבל זה פירוש הרן, על הגמרא שקראנו, ישקע מעין לבניו לבני ביתו יצא. ראשונים אחרים הסבירו, ישקע מעין לבניו לבני ביתו יצא, ובלבד שישתה רוב כוס. הבינו שהעיקר שהוא ישתה רוב כוס. רוב הראשונים הבינו רוב כוס, רוב שיעור כוס, בסדר? ואז מותר לך, אתה לא חייב לגמור את הכוס, אתה יכול לתת את זה ככה לילדים הקטנים. הרן אמר לא. מדובר לא בילדים קטנים, אומר הרן, כאן, על המקום. אומר הרן, מדובר פה בברי מצווה, מדובר פה בברי חיובה, ומדובר בכוס גדולה. והחידוש הוא שכוס אחת אפשר להשתות לכמה אנשים. אין דין בכוס. הכל הדין הוא שיעור כוס. ולכן אין שום מניעה שאחד ישתה רביעית, וייתן לשני ישתה עוד רביעית ועוד רביעית ועוד רביעית. אני אוסיף דרך אגב, על פי הדין הקודם שראינו ברש"י שצריך שאדם ישתה כל פעם, ימלא את הכוס מחדש, רק לפי רש"י, לפי ראשונים אחרים לא צריך. אומר הביאור הלכה, אצלנו דין יותר מחודש. לדוגמה, ניקח כוס שמכילה 16 רביעיות, שיש לנו, ויש לנו 4 אנשים, ויש להם 4 כוסות. 4 כפול 4, 16. ויש לנו כוס אחת שמכילה 16, יכולו לצרף את שתי הקולות ביחד. זאת אומרת, גם על כל כוס ישתה 1 רביעית, יעביר לשני ישתה רביעית, עוד רביעית, עוד רביעית, 4 רביעיות, כוס ראשון. נשאר לנו 12. יגידו את האגדה, עוד פעם. וככה, גם מאותו כוס ישתו כמה אנשים, וגם אותו אדם ישתה מאותו כוס כמה כוסות. את שתי הקולות ביחד, אומר הביאור הלכה, פשט המחבר זה הדין. פשט המחבר. אבל, כפי שהזכרנו, הפרי מגדים בדעת רשי אומר שהרשי יחלוק על הדין הקודם. רשי לא חולק על זה שאפשר כמה בני אדם משתות מרביעית אחת. אבל הוא אומר, אותו בן אדם, כמה כוסות, זה לא.
זה פגום.
שאלה מצוינת, עומד על זה המשנה ברורה. אז המשנה ברורה אומר שתי הסברים. מה המחבר בא להשמיע לי? צודק. שואל, הרי אחרי שאחד שתה, אתה נותן למישהו אחר, זה יין פגום. אתם רואים שיין ששתו ממנו, לכוס וברכה, צריך יין כוס מלא, שלא שתו ממנו. אז אומר המשנה ברורה שתי אפשרויות. או שהמחבר בא להגיד לי רק את עיקר הדין, שתדע, עיקר הדין זה הדין, כמובן, נמצא דין כוס מלא, לא? או, הוא אומר, כיוון שזה היה בהתחלה מלא, זה נקרא מלא, למרות שאחר כך קושותים, כי זה, כי בהתחלה זה היה מלא, ככה אומר.
יש שחלות, זה לא קשה, כי כשברחנו את זה, זה היה לא פגום.
נכון.
זה כולם שותים.
נכון.
אבל בדין של המשנה ברורה, שאומר שאני יכול לברך על, גם על אותה כוס בברכה הבאה, אז לברכה הבאה זה פגום אחר. אחרי שאני מברך את זה בקטע בזו, עכשיו שאני מברך את זה, אומר, זה תגד, אז יהיה לי פגום.
אבל מה ההבדל אם אמרת על זה כוס, או אם אחד שתה והוא מעביר לשאלה?
כי פה כולנו יחד עושים קידוש. אני אומר קידוש של כוס מלא, כולם שותים, כל אחד שתה רביעית.
טוב, אז זה מה שהוא מתרץ, שכיוון שבהתחלה זה היה מלא, זה בסדר. אתה אומר...
לא כוסות בעולם היו בהתחלה.
יכול להיות שאתה צודק. יכול להיות שאתה צודק שלהרכיב את שני החידושים אחד על השני, זה לא פשוט, זה לא מפורש. אני מסכים, זה לא מפורש, אבל הבור הלכה אומר שכן. הבור הלכה, באמת רק בבור הלכה אומר את זה. אתה צודק, כשהוא מסביר את השולחן ערוך על כוס פגום, הוא מדבר רק על איך אתה מעביר אחד לשני, ולא לכוסות הבאים. אתה צודק. שמורה שמסביר למה זה לא כוס פגור, הוא מדבר להעביר רק לכמה בני אדם. לא, לא, לא מותה כוס לכוסות הבאים. זה בביאור הלכה אומר שלכאורה זה היה צריך להיות הדין, אז אולי נניח לזה כרגע. אבל הוא אומר שאו שזה מעיקר הדין, או שזה לא נחשב פגור. למה? כי בהתחלה זה היה מלא, בהתחלה לפחות על הברכה הזאת. אז זה הדין הזה שאם יש בו כמה רביעיות שותים לו כל כך בני אדם. אני אומר דרך אגב, למה הזכרת את הביאור הלכה בכל זאת, שאומר שאפשר רק שתי הגולות ביחד? כמובן, כתחילה לא לעשות את זה, וברוך השם, למצוא יין. אבל כשאנחנו לומדים את הגמרות, צריכים לדעת שהתורה נכתבה לדורות, ולכל מיני מצבים. תארו לכם מצב בגטו ורשה למשל. נמצאים שם בליל הסדר, והכוס היחידה שיש, זה כוס כזאת גדולה. אין כלים. אין כלים, יש, נשאר גביע אחד ענק, גביע של אליהו, נשאר. אז מה? אז יהודים צריכים לדעת אם הם יכולים לקיים את המצווה, או שבסדר, הם אנוסים, פטורים, אבל... אז הם צריכים לדעת שהם, שמעיקר הדין, עיקר הדין, יכולים כולם לשתות מאותה כוס לכל הכוסות, ויוצאים ידי חובת ארבע כוסות, זה חשוב לדעת. אז זה נכון שברוך השם, כשיש הכל, אז לא עושים את זה. תתחילה, כל אחד שיהיה לו את הכוס שלו, גם לאותה כוס, וגם לכוסות הבאים ימלא אותה מחדש. אז אבל זה, עד כאן ראינו את הדעה הראשונה בשולחן ערוך. אבל השולחן ערוך מביא ויש אומרים, ויש אומרים זה הרמב"ן, ויש אומרים שצריך לשתות רוב הכוס, אפילו מחזיק כמה רביעיות. הרמב"ן חולק על הר"ן, הוא אומר לא יכול להיות המסבר של הר"ן בגמרא שיעביר לעוד אנשים. כי הוא צריך לשתות את רוב הכוס, וגם השני צריך לשתות רוב כוס, וכבר אין לו רוב כוס. ממילא, לפי הרמב"ן, ההסבר בגמרא הוא כמו שאר הראשונים בנקודה הזאת, שהחידוש הוא רק שיכול, שהוא לא חייב לגמור את הכוס, הוא לא חייב לגמור את הכוס, מספיק רוב כוס, אבל אי אפשר להעביר לאנשים אחרים. עכשיו, הרמב"ן הזה, המשנה ברורה אומר שההלכה כדעה הראשונה, אבל הוא אומר, יש עניין לחוש לדעת הרמב"ן, ולכן הוא ממליץ, המשנה ברורה, למי שקשה לו לשתות הרבה יין, שלא ייקח כוס ענקית, אלא ייקח כוס שהיא נגיד קצת יותר משיעור רביעית, ואז ממילא רביעית זה יהיה רוב הכוס, ואז זה יצא לכל השיטות. ככה ממליץ המשנה ברורה לעשות. שוב, כמובן, יש שתי שיטות מרכזיות מהשיעור רביעי. את השיטה הרווחת היא לפי הגרף נאה, 86 סמ"ק. זה רביעי. לפי החזון איש זה 150, אני חושב. אז זה כוס גדולה. אבל לפי הגרף נאה, אז מי שלוקח, נגיד, גביע של 100 סמ"ק, אז זה קצת יותר מרביעית, שותה רוב ככה, שותה רביעית, לכתחילה רביעית, לא מספיק רוב רביעית לכתחילה. בדיעבד מספיק גם רוב רביעית. כתחילה שותה את רוב הכוס, ואז יש לו גם את הרמב"ן וגם רביעית, והוא יוצא ידי כל השיטות. בפרט שזה מצוות דרבנן, המשנה ברורה אומר שגם שלהחמיר לשיעור הגדול במצוות דאורייתא. אז אולי בכוס של הקידוש, אולי זה דאורייתא, לא זוכר מה הדין בקידוש של יום טוב, אם זה דאורייתא או לא. אבל השנה זה שבת, אז בכוס הראשונה זה קידוש דאורייתא, אז צריכו, מי שרוצה להחמיר, יחמיר בכוס הגדולה, בכוס הראשונה. בכל מקרה, לא ניכנס כרגע על כל אחד עושה כמנהגו, כמנהג רבו, איזה כוס, איזה שיעור הוא נוקט. אבל מה שחשוב שלפי הרמב"ן, צריך לשתות את רוב הכוס. עכשיו, אני חושב שזה מסביר קצת את רש"י, את התמיהה על רש"י. כי הנה, לפי הרמב"ן מה יוצא? שהתקנה היא, שאלנו בהתחלת השיעור, האם זה שיעור כוס או כוס? אז הרוב הראשוני זה שיעור כוס. כמובן, הסדר האגדה, כל מה שכלול בזה, אבל מבחינת הכוס זה שיעור כוס. אבל על פי מה שראינו בגמרות, שארבע כסת הכינו רבנן, יש פה סברה להגיד שפה, ונתאים את זה יותר עוד מעט, שפה דווקא יש עניין באמת בכלי אפילו, בכל כוס וכוס, שיהיה ניכר הכוסות המיוחדים, שיהיה ניכר המדרגות של הגאולה, שיהיה ניכר כנגד ארבע לשונות של גאולה, רואים שהגמרא השתמשה במושג כל הזמן כוס, 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 ארבע כסת הכינו רבנן, אז הרמב"ן אומר שצריך לשתות את רוב הכוס, ורש"י, הוא לא אומר את הרמב"ן, הוא לא צריך לשתות את רוב הכוס, אבל לפחות אומר הרש"י, אתה לא יכול לשתות מאותה כוס, כל פעם רביעית, למרות שנשאר לך רביעית בכוס, ואתה אומר את זה הסדר האגדה, גם לא טוב. כי יש דין בכוס. ככה אפשר להסביר גם את רש"י. שוב, המשנה ברורה הביא את הפרי מגדים הזה. אם אתם רואים מקום מספר 6, סעיף קטן קפה, לגבי שטען זה אחר זה שלא כסדר, אז אומר המשנה ברורה, וכל שכן משפחה מכולן בכוס אחד ושטען לא יצא, והפרי מגדים מצדד שאפילו הפסיק בינתיים ואמר אגדה, נמי לא יצא, דעה בכוסות בעניין. אז המשנה ברורה כן הביא את הפרי מגדים באופן כזה שהוא מצדד, בביאור הלכה הוא טמא עליו, אבל הוא הביא אותו. זאת אומרת, ודאי שלכתחילה אין לעשות, יש לנו כמו רש"י, אין לשתות מאותו הכוס, גם לא על סדר האגדה. אז נמצאנו למדים שצריך לשתות ארבע כוסות, לכתחילה, ובוודאי שלכתחילה, לא נדבר עכשיו שאתה תדחק, אז צריך לשתות לכל אחת מארבע כוסות, למלא מחדש את הכוס. לפי רש"י, ככה זה הדין שצריך, והמשנה ברורה מביא את הפרי מגדים הזה. מה שכן, לפי השולחן ערוך שפסק את הר"ן, אז אפשר מאותה כוס לכמה בני אדם, לא לכמה כוסות, אלא לכמה בני אדם, כן, רק את הדין הזה, לא אצלם ביחד. ובכל זאת המשולחן ערוך הביא דעת הרמב"ן, והמשנה ברורה אומר שיש להדר ולחוש לדעת הרמב"ן, לכן בסופו של דבר השורה התחתונה לכתחילה, אדם ייקח שיהיה לו כוס יותר קצת מרביעית, כדי שכשהוא ישתה את רוב שישתה רביעית גם יהיה רוב כוס. ואז הוא יצא גם לדעת הרמב"ן, וכל פעם יעולה מחדש. וכמובן גם נשים וגם גברים צריכים שיהיה להם שיעור, זה לא מספיק לטעום. נשים חייבות בארבע כוסות, תכף נראה את זה. אם הן חייבות בארבע כוסות, הן חייבות לשתות רביעית. אם קשה לשתות יין, אפשר לשתות מצנבים, אבל צריכות לשתות שיעור, או לפחות על כל פנים רוב רביעית. מכאן ננסה להבין את המשמעות של ארבע הכוסות, מתוך הדין הזה שראינו, שאם הוא שתה אותם שלא כסדר, לכל הראשונים כמעט לא יצא. אם שתה אותם שלא כסדר, אם שתה אותם שלא כסדר האגדה לא יצא. מה אנחנו רואים? אני חושב שמכאן רואים שליל הסדר כשמו כן הוא. מה זה סדר? שיש סדר. יש קדש רוחץ, כרפס יחץ, יש סדר. מה יצר לנו את הסדר בליל הסדר? איזו מצווה יצר לנו את הסדר בליל הסדר? אכילת מצה? לא. אכילת מצה היה אפשר, לולי, היה אפשר לעשות קידוש ואכל מצה. מה, צריך להגיד אגדה? למה זה חייב להיות לפני המצה? זה יכול להיות גם אחרי המצה, לולי ארבע כוסות. הלל, אפשר גם להגיד לפני ברכת המזון, אולי. אני חושב שמה שיצר את הסדר בליל הסדר, זאת מצוות ארבע כוסות. אם לא הייתה מצוות ארבע כוסות, אז היו צריכים לעשות, היו צריכים לאכול מצה, שוב, זה על הבית, פסח, היו צריכים לאכול מצה, לעשות קידוש לאכול מצה, לספר באגדה, כן, להגיד הלל, אבל אף אחד לא אמר לך, איפה להגיד את הלל? אני אוכח לכם עוד שתי הוכחות שהמצה היא לא לעיכובה שתהיה דווקא אחרי האגדה. יש שתי מקרים שהשולחן ערוך דן, מקרה אחד, שאדם אין לו יין, אין לו יין, הוא לא יכול לעשות ארבע כוסות. טוב, אבל קידוש, מה עושים כשאין יין? מקדשים על הפת. מה הפת בליל הסדר? מצה. אז מה הוא צריך לעשות? לקדש ולאכול על הפת, על המצה, וממילא לאכול את המצה מיד בהתחלה. אומר השולחן ערוך ככה יעשה, אומנם זה יש דעות בראשונים, וזה נראה לי שיטת הריף, הראש אומנם חולק. אבל השולחן ערוך פוסק, והרמ"א לא חולק, שבמקרה שאין לו יין, יקדים את המצה לאגדה. רואים שזה לא קריטי, המצה לפני האגדה או האגדה. אם זה היה קריטי, אז היו חוזרים לצערו פתרון אחר. זה לא קריטי. יש, מה עוד הוכחה הייתה? עוד הוכחה שהמצה... המשנה ברורה דן, אתם יודעים שלפי רבי אלעזר, יש מחלוקת גדולה, עד מתי זמן אכילת הפסח, וממילא, מתי אכילת זמן, סוף זמן אכילת מצה. נדבר על לא רק על אפיקומן, אפילו על הכזית הראשון, על הכזית העיקרי שאתה רוצה בו ידי חובה. אז לפי רבי אלעזר בן עזריה עד חצות. והמגמרה אומרת, המערבה, בסרט בדף קוף-קף, אכל מצה בזמן הזה, אפילו בזמן הזה שאין פסח, בזמן הזה, אחרי חצות, לרבי אלעזר בן עזריה לא יצא. אמנם, יש ראשונים שפסקו כרבי עקיבא, וגם אלה שפסקו כרבי עקיבא, יש כאלה שאומרים שבדרה בינן בכל זאת עד חצות. המשנה ברורה אומר, במקרה שאדם, נגיד רופא, היה בניתוח מתחילת החג, מכניסת החג עד חצות. עכשיו הגיע חצות. מה הוא עושה? אז אומר המשנה ברורה, יאכל כזית מצה, כדי לחוש דעת רבי עקיבא, זה מחלוקת ראשונים, אבל לא יברך ברכת המצוות על אכילת מצה, כי אולי הלכה כרבי אלעזר בן עזריה. לכן יאכל בלי ברכה, לא בלי ברכת המוציא, בלי ברכת אכילת מצה. מוסיף שם במשנה ברורה, וזה בסימן תפעין זין, עוד דבר. מה קורה, אדם היה עסוק, נגיד חייל, בפעילות מבצעית, סיים את הכל רבע שעה לפני חצות. רבע שעה לפני חצות. הוא לא יספיק להגיע למצה, גם אם הוא מאוד זריז, חמש דקות לפני חצות, לא משנה, באופן שהוא לא יכול להספיק לעשות קידוש, ולעשות כרפס ויחץ ומגיד, זה בעיקר הזמן, מגיד. אפילו מגיד במהירות, הוא לא יכול להספיק לפני חצות. מה יעשה? אומר המשנה ברורה, יקדש, על היין, יש לו יין. במקרה הוא, לא, פה יש יין. יאכל מצה, ואז יגיד את האגדה. זאת אומרת, שוב רואים, שזה לא קריטי, העניין של המצה לפני האגדה. אבל מה כן קריטי? קריטי. הסדר הוא של ארבע כוסות. אם אתה לא יכול לשתות את הכוס השנייה מיד, זה לא. צריך להגיד אגדה, ורק אז לשתות כוס שני. וזה מה שתעשה במקרה כזה. תאכל ממד את הכזית מצה, ומרור, גם מרור צריך לפני חצות. כורך הוא לא מזכיר שם. הוא לא מזכיר, אני לא יודע. או שהוא לא מזכיר כי... כי זה לא משנה, כי זה לא הכי אפשר אחר כך, או שהוא מתכוון גם כורך, לא יודע, הוא לא מזכיר. אבל הוא מזכיר שאת המצה ואת המאור הוא יאכל לפני חצות, ואחר כך יגיד את האגדה. ואז כוס שני, ואז נמשיך סעודתו, ואז ברכת המזון, ואז הלל וכו'. אז רואים שהמצה, אם היא לפני האגדה או אחרי האגדה, זה, יש לנו את הסדר לכתחילה, אבל ראינו שתי מצבים שהראשונים אמרו, שיש, במקרה שאין ברירה, אם אין לו יין, אם אין לו זמן, אז יעשה את המצה לפני האגדה. אבל, אז מה כן יצא לנו את הסדר? באופן כללי, אני חושב, ארבע כוסות, מצוות ארבע כוסות, יצרה לנו את ליל הסדר. ופה, אם ככה, אנחנו מגיעים למשהו מאוד מהותי במצווה הזאת. כפי שהזכרנו, אם ננסה, כלומר, רק ננסה, להבין את עומק דעת חזל שתקנו, תקנה הזו של מצוות ארבע כוסות, נראה כך לומר שחז"ל באו והתבננו בגאולה הזאת של גאולת מצרים. באו והתבננו שהיו כאן שלבים בגאולה. כמו שרש"י מביא את המדרש, ארבע כוסות כנגד ארבע לשונות של גאולה, ארבע שלבים, והוצאתי אתכם מתחת סולות מצרים, הצלתי אתכם מעבודתם, וגלתי אתכם בזרוע נטויה ובשבטים גדולים, וקחתי אתכם לי לעם. יש כאן שלבים בגאולה. הגאולה, ככל גאולה, היא תהליך של גאולה. וזה מה שחז"ל הבינו כאן, וחז"ל הבינו שכאן ארבע שלבים מרכזיים, ומכוח זה באו חז"ל ותקנו שגם בליל הסדר נעשה תהליך של גאולה. ולכן כל כוס וכוס צריכה להיות אחרי שלב. ואי אפשר לשתות אותם רצופים. שתה אותם רצופים לא יצא, עוסק השולחן ערוך. צריך לשתות אותם על הסדר. ואני הוכיח את זה שבליל הסדר מתרחשת הגאולה. יש גמרא, מופיעה אצלכם במקור מספר 8, הגמרא דנה בדף ק"ח, באיזה שתי כוסות צריך להסב? כי כתוב ש... משמד הרב נחמן אמרו שתי ממרות, ממרה אחת שצריך להסב בשתיית היין, ממרה שנייה לא צריך להסב בשתיית היין, אומרת הגמרא לא פליגי. הבתרת קסי כמל הראשונות, הבתרת קסי האחרונות. אז הגמרא מסתפקת באיזה כוסות מדובר. אני רק מזכיר, בשורה התחתונה הגמרא פוסקת צריך להסב בכל ארבע כוסות, זאת ההלכה. אבל ברמת העיקרון היה צריך להסב רק בשתי כוסות. והגמרא דנה באיזה שתי כוסות, והביאה סברה לכאן, וסברה לכאן. יש סברה להגיד שדווקא השתי הכוסות הראשונות צריכות הסבה. מסבירה הגמרא, זה כמה תחילה לחירות, עכשיו התחילה החירות, עכשיו אתה, בעיקר במגיד, אתה מרגיש את העבדים היינו, אתה מרגיש את העבדה זרה יעבותינו, ומתרחשת החירות, מתרחשת היציאה לחירות. אז צריך לשתות את הכוסות בהסיבה. אבל תרתי קסי בתראי, אלה שברכת המזון והלאל, לא באו הסיבה, מה ידיעה ואבא, כבר יצאת, אתה כבר בחוץ, אתה לא צריך לבטא את זה שיצאת, אתה כבר יצאת. אבל יש סברה הפוכה, אמרי לה להי גיסה, עד רבה. שתי הכוסות האחרונות, אין צריכות הסיבה, כי אתה כבר בן חורין, עכשיו תסב. בשתי הכוסות הראשונות אתה עדיין עבדים היינו כמה, אתה עוד אומר עבדים היינו, אתה עוד עבד. מה רואים בהגמרה? שיש, מתחולל תהליך בין ליל הסדר כל שנה. בשתי הכוסות הראשונות אתה עדיין עבד. או אתה עכשיו יוצא. ואז אתה יוצא, אולי ברכת הגאולה אתה יוצא, ואז אתה אוכל מצה, ואז ברכת המזון אתה כבר בן חורין. אז ההלכה אומרת הגמרא, אשד יתמרחי ויתמרחי, אידי ואידי באו הסיבה. גם זה וגם זה צריכים הסיבה. וככה נפסק, צריך לשתות את כל ארבע כוסות והסיבה. דרך אגב, השולחן הוא פסק, שמי שאכל מצה בלי הסיבה, או שתה אחת הכוסות בלי הסיבה, צריך לחזור ולאכול או לחזור ולשתות. הרי מה אומר שאשכנזי, בן שלישי, אם זה היה בן שלישי לרביעי, אז כמעט שאסור לשתות יין בן שלישי לרביעי, הוא ישתה, יראה כמוסיף על הכוסות, במקרה כזה יסמוך על הרעביה. הרעביה סובר שבזמן הזה, כיוון שאין דרך להסב, אין מצווה להסב. דרך אגב, עליו סמכו אנשים אשכנזיות שלא מסבות, סומכים על הרעביה. אז במקרה הזה, בין שלישי לרביעי, אני לא זוכר אם זה גם על הרביעי או רק על השלישי, בכל מקרה בין שלישי לרביעי, הרמ"א אומר שלא יחזור וישתה. או לפחות המשנה ברורה, בדעת הרמ"א. אבל לדעת השולחן ערוך, באופן פשוט, ובכוסות הראשונות לכולי עלמא, אדם שלא יסב, חייבים להסב, לגברים. לנשים זה, יש לדון בפני עצמו, כי לפי אשכנזיות אז סומכים על הרעביה. והספרדים, אז תלוי, שחשובה, לא שחשובה, זה כבר תלוי. כי דין הגמרא הפשוטה זה שאישה לא צריכה להסב, ואם אישה חשובה אז כן צריכה להסב. אז יש לדון מה הדין בדורנו, אני לא נכנס לזה, אבל כל ארבע כוסות בעיקר הדין צריכים הסיבה. אז, אבל רואים מה שרצינו להוכיח, להוכיח מכאן שיש תהליך שמתרחש בליל הסדר. זאת אומרת, כמו שהייתה אז יציאה לחירות, וזה משנה מפורשת, בכל דור ודור, משנה, חייב אדם לראות את עצמו, כאילו הוא יצא ממצרים. אדם חייב כמה שניתן להרגיש מה הייתי בלי יציאת מצרים, מה עם ישראל היה בלי יציאת מצרים, היינו עבדים, אבל הרב קוק אומר, היינו עד עצם היום הזה עבדים לפרעה, כמו שכתוב בהגדה, הרב קוק אומר שלא רק, כל העולם היה נשאר לא מתקדם בשום תחום, לא מדעי, לא, לא, לא טכנולוגי, כלום. העולם היה נשאר כמו אז, כמו לפני 3,000 וכמה שנים. עם ישראל שיצא ממצרים, זה תהליך גאולה של ישראל, שגם משפיע גם על כל העולם כולו. כמו כל דבר שקורה לישראל משפיע על כל העולם כולו. כשעם ישראל היה בגלות, אז כל העולם היה בתרדמת, מה שנקרא בלשון החוקרים, ימי הביניים. ימי הביניים זה תקופה של שמיר, שאין התקדמות. למה אין התקדמות? כי עם ישראל לא מתקדם. ברגע שעם ישראל מתחיל להיגאל, מתחיל לחזור לארצו, מתחילה עקדת הגאולה, אז גם העולם כולו מתעורר. עם ישראל, בשביל ישראל נברא העולם, עם ישראל הוא המרכזי בבריאה. וכמו שעם ישראל יצא ממצרים אז, זאת הייתה הגאולה, יצאנו לחירות עולם. חירות עולם, זאת אומרת, זה חירות נצחית. זה אחד ההסברים שהמהר"ל אומר, שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו בכבודו ובעצמו, אני ולא מלאך. אחד, הוא אומר שלוש הסברים, שלוש עקרונות שלומדים מכאן. העיקרון השלישי הוא שזה נצחי. אם הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו, זה נצחי. ולבטא את זה, שמעתי סיפור, היה פה לא, כמה שנים, הרב סיני אדלר, ניצול שואה, הוא היה כאן בעשרה בטבת, והוא סיפר את זה גם, יש בספר שלו, בגלל צלמוות, הוא מספר, שהוא היה בליל הסדר במחנה ריכוז, לא זוכר אם זה היה תפשיני או תפשין דלת, אבל הוא היה, כמובן לא היה מצה, לא היה בקוסות, דרך אגב, הוא מביא שם גם דיון מעניין, הוא קיבלו מנת לחם, חמץ כל יום, כמובן, זה פיקוח נפש, כן? בפסח עצמו חייבים לאכול חמץ, פיקוח נפש. אבל הוא התלבט מה לעשות בערב פסח. האם להימנע עד כמה שאפשר מחמץ בלילה או בבוקר הוא יאכל את אותה מנה, של קיבלו בצהריים אולי. אז זה מה שהוא חשב לעשות, להימנע לפחות בתחילת החג, או לפחות בליל הסדר מאכילת חמץ, וכשיהיה פיקוח נפש הוא יאכל. אמר לו יהודי אחר, תראו איזה יהודים במחנה ריכוז. במצב נורא, שאנשים היו יכולים לאבד צלם אנוש. החבר שלו אמר לו, עדיף לאכול את זה עכשיו, לפני הלילה, כדי לא לעבור בעלי רבע להימצא. אם אתה שומר את זה אצלך, יש לך בעלי רבע להימצא. יש דעות שזה רק מתחיל מהלילה, או לפחות לאכול את זה עכשיו, זה איסור קל יותר, אין קרת. כן, מערב פסח בחצות עד הלילה, עד אל הסדר, זה אין קרת. אז אמר לי שעדיף לאכול עכשיו, אחר כך הוא אומר שיש לו ברור הלכתי, אחר כך הוא כתב, אני לא קראתי אותו, מה עדיף לעשות באמת, מצב כזה. אבל בכל מקרה, באותו ליל סדר, הוא הולך עם החבר שלו, היה לו כמה דקות שהלכו שם במפקד, לפני הצריף, לפני שהלכו לישון, אז הוא אומר, אמרנו כמה, מה שזכרנו מהאגדה. אז הוא אומר, זה הכוונה שיתנו לחירות עולם. את האגדה אנחנו יכולים להגיד בכל מצב, לספר מציאת מצרים, יהודי, הוא יהודי, זה אי אפשר לקחת ממנו, גם אם הנאצים יכולים לשעבד את הגוף, עוד יותר אפילו מהמצרים, אבל זה שאנחנו עם ישראל, זה נשאר לנו לעולם. זה הכוונה בעצם עם ישראל בתוכם, לחירות עולם. עם ישראל הוא עם ישראל, הוא נצחי, הוא תמיד יישאר. אז זה מה שקרה ביציאת מצרים. וחז"ל תקנו, ואנחנו צריכים, עד כמה שניתן, כל שנה ושנה, בכל לילה ולילה, בכל ליל הסדר, בלילה הגדול הזה, להרגיש, כמו שהחזן אומרים, זה מתרחש, זה מתרחש כרגע, זה מתרחש, ההערה הזאת חוזרת כל שנה ושנה, ואולי לכן תקנו חזן ארבע כוסות על הסדר, כי הבינו שיש כאן שלבים, גאולה היא בשלבים, והבינו שיש כאן ארבעה שלבים, כמו שהמדרש אומר, וכמו שהראשון הזה אומר, אוי בך, מסביר למה דווקא יין, למה לא אגוזים, למה לא ארבע דברים אחרים, כי זה משמח, וזה לא רק משמח, זה מוסיף והולך. זאת אומרת, הגאולה היא שלבים שמוסיף והולך. זה עניין של גאולה. עכשיו נסיים רק בנושא הזה שנשים חייבות בארבע כוסות. אומרת הגמרא לדף קופת, למה? לפי שאף הן היו באותו הנס. אז ידוע המחלוקת המפורסמת, מה זה אף הן היו באותו הנס? לפי הרשב"ם, אף הן היו באותו הנס, ובזכותם יגלו. בחנוכה זה אסתר, בחנוכה זה יהודית, בפורים זה אסתר. ובמצרים, כתוב במדרש, בזכות נשים צדקניות יגלו ישראל מצרים. אז בזכותם יגלו. לכן הם שייכות כאן. הסבר אחר אומר, התוספות, אף הן היו באותו הנס, אף הן היו באותה סכנה. זאת אומרת, אף הן היו תחת אותה סכנה, אותה גזרה, גם הם היו, אם זה בחנוכה, ואם זה בפורים, ואם זה במצרים, וגם הם ניצלו, גם הם צריכות להודות. זה ברמת הגמרא, והראשונים. אבל אפשר אולי לומר, להעמיק בזה. שימו לב, וזה אנחנו מקשרים את החתימה של השיעור מעין הפתיחה של השיעור. פתחנו בזה שלמרבה ההפתעה, הטעם של ארבע כוסות זה פרסום מי ניסה. מה שאנחנו מכירים מחנוכה ומפורים. פרסום מניסה. שלוש מצוות בלבד נאמר בהם פרסום מניסה. וזה שלוש מצוות האלה. נר חנוכה, מקרא מגילה וארבע כוסות. בשלוש מצוות אלו בלבד, אותה מימרה של רבי שעה בן לוי במסכת שבת, במסכת מגילה, במסכת פסחים, נשים חייבות בהם. למה? באותו טעם, אף אין היו באותו הנס. אני חושב שזה נכון לקשר בין הדברים. זה לא סתם כל נס היו מחייבים אותם. היו עוד ניסים. לא ניכנס כרגע לעוד שאלות. יש עוד שאלות, כל מיני מצוות נוספות. אבל היו עוד ניסים. ויש עוד מצוות. ולא חייבו אותם. חייבו אותם רק במצוות האלה. נכון, אף אין היו באותו הנס. אבל מה המיוחד במצוות האלה? ניתן לומר ש... וגם מה המיוחד בניסים האלה שרק בהם יש פרסום מניסה, חיוב של פרסום מניסה. אז אפשר להגיד הרבה דברים, אבל אני חושב שאפשר לומר שהמצוות האלה הם המצוות, הניסים האלה, המיוחד שבהם זה ניסים של גאולה. זה הניסים של הגאולה. כמה זכו לי בהיסטוריה? לא, לא היו עוד גאולות. חוץ מגאולת מצרים, גאולת פורים, גאולות לעם ישראל וגאולת חנוכה. זה גאולה. גאולה ממחות ממצרים, אחר כך ממחות פרס ומיוון. זאת השם, אנחנו מצפים לגאולה האחרונה, השלישית, לא השלישית, הגאולה, הבית השלישי, אבל גאולה האחרונה. ומה היה שפרסום מניסה? פרסום מניסה, תמיד ההקשר של חנוכה תמיד קופץ, שזה עניין כמה שיותר אנשים יראו. זה נכון, אבל זה שלב בית של פרסום מניסה. אבל יראו ומה? קודם כל שאדם, אדם גם שגר לבד צריך להדליק נר חנוכה, קודם כל שהוא יקרא, שהוא יכיר בנס. רש"י באחד בסוגיית חנוכה מסתבש בביטוי הכרנה, הכרה ניס, הכר ניסה. זאת אומרת, עוד לפני הפרסום מניסה לעוד אנשים, העניין הוא ש... וחזל הפליגו בעניין של פרסום מניסה. כן, קידוש היום ונר חנוכה, נר חנוכה עדיף, פשוט פרסום מניסה. והנה, האדם שאין לו אני, צריך לתת לו ארבע כוסות פשוט פרסום מניסה. מה זה פרסום מניסה? או מה גם כלול בפרסום מניסה, זה שאדם יכיר ועושה הנס, יכיר בריבונו של עולם שעושה לעם ישראל ניסים, יאמין בקדוש ברוך הוא שעושה ניסים, יזכור שהקדוש ברוך הוא עשה לנו ניסים. מכמובן שנשים שאף אין היו באותו הנס, או שהם ניצלו וצריכות להודות, או שהם בזכותם נגלו, מה שלא יהיה, הגאולה העתידה צריכה להיות לכל עם ישראל, גברים ונשים כאחד, ובזכותם גם הגאולה, והם גם בסכנות של לפני הגאולה, וגם אותם צריך לעודד בשביל שיאמינו בגאולה. אני חושב שאחד מהדברים של פרסום מניסה, בשביל לעודד את עם ישראל, למה כל כך חשוב פרסום מניסה? כדי שתמיד נזכור שהקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל, והקדוש ברוך הוא, גם עם מצבים שלא נראה לעין שאפשר לצאת מהם, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מהם, הוציא אותנו ממצרים, הוציא אותנו מהמן. ובחנוכה, אז שנאמין שהקדוש ברוך הוא גאל את ישראל, וגואל את ישראל ויגאל את ישראל. וזה אחד, אני חושב, אחד הדברים החשובים מאוד בפרסום מניסה. למה זה כל כך חשוב? כי זה מחזק את הגאולה העתידה. זה גם מסביר שזה, יש שתי שיטות בתוספות, זה גם בסרט מגילה, האם אף אחד לא יבטא את זה סברא דאורייתא או דרבנן. אני חושב שרוב הפשטות בתוספות, והפשטות זה דין דרבנן, וזה מובן. זה תפקיד של חכמים, לחזק את האמונה בעם ישראל. שעם ישראל יאמין בגאולה. שעם ישראל יזכור את הגאולות שהיו, וזה עניין של פרסום מניסה, ואף נשים חייבות אף הן היו באותו הנס. אז בעזרת השם, שנזכה, לא פשוט להגיע לזה, אבל שנזכה להרגיש, שכל עם ישראל ירגיש את היציאה לחירות בשנה הזאת שהיא קורית, ומתוך כך נזכה בניסן יגלו וניסן עדים להיגאל. פסח קשור ושמח.